שלום לכולם, אנחנו בשיעור הסיכום על מלאכות דרבנן בשביעית. למעשה השיעור הזה יהיה יותר הלכה למעשה, אחרי שלמדנו את כל דיני מלאכות דרבנן, הלכה למעשה, אבל דברים שקשורים יותר לגינה הפרטית. לגבי חקלאים הדבר הרבה יותר מורכב, ולגבי חקלאים צריך בהחלט לשבת עם כל חקלאי ולתת לו את ההנחיות, ואנחנו עושים את זה עם הרבה חקלאים, וזה משתנה בהתאם לתוצרת, ומה הוא בדיוק מגדל. אבל אנחנו ננסה לראות סיכום קצר לגינות הנוי, בעיקר לגינות פרטיות, אבל בגינות הנוי זה בדרך כלל נכון גם לגינות הנוי הציבוריות. אז אנחנו נתחיל, אני משתף במצגת. טוב, אז יש לנו עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, ואז אנחנו נוכל לעשות את הסיכום. המשנה אומרת שאין מאשנין בשביעית. מה מדובר כאן? פעם היו מעלים אשן מתחת לעץ כדי להרוג את התולעים שנמצאות בעצים, כך אומר הרשע, המאשנין, שמעלים אשן תחת האילן כדי שיפלו ממנו התולעים או ימותו. עכשיו השאלה היא, למה אסור לעשות את הדבר הזה בשמיטה? הרי הדבר הזה נעשה לצורך הצלת העץ מתולעים, כדי שהאילן לא ימות. זו לכאורה ממש פעולה של לאוקמי. עכשיו זה דבר מאוד אקטואלי בימינו, כי לכאורה אישון זה כמו ריסוס. אתה רוצה לרסס כדי להגן על התוצרת. הרמב״ם אומר שמה זה האישון? אומר הרמב״ם שזה כדי להרוג את התולעים אוכלי הפרי והדבקים בו. כלומר, לפי הרמב״ם, האישון עוזר כדי להרוג תולעים שהולכים לפגוע בפירות. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות מצוין לדעת הרב קוק. אתם זוכרים שראינו שיש מחלוקת בין הרב קוק לחזון איש. מחלוקת האם כשחכמים התירו מלאכות דרבנן לעשות לצורך הפסד, האם התירו את זה רק לצורך הפסד של העץ, נזק של העץ, או שגם אם העץ לא ינזק, לא יקרה שום דבר לעץ, העץ יכול להחזיק עוד שנים, אבל יהיה נזק לפירות, לאוקמי פירה, האם גם כאן התירו? החזון איש מקל בדבר הזה, אפילו אם הפירות ייפגעו והעץ לא ייפגע בכלל. הרב קוק אומר לו, רק אם העץ ייפגע. לפי הדבר הזה, לשיטת הרב קוק, אפשר להסביר את הדברים בדעת הרמב״ם, כיוון שאנחנו מדברים על דבר שהוא לצורך הפירות. אם זה לצורך הפירות, לדעת הרב קוק, באמת אסור לצורך הפירות לעשות מלאכות דרבנן. ולפי הדבר הזה, אם מדובר על דבר שפוגע בעץ, אז באמת יהיה מותר. וכל מה שנאסר זה לצורך הפירות. אז באמת, אלה דברי הרב קוק, והרב קוק באמת כך אומר, הרב קוק על הדברים של הרמב״ם, בפירוש המשניות, כך הוא באמת אומר, שבאמת זה מדבר על הפירות, אבל אם מדובר על העץ, זה משהו אחר, אם זה יכול לפגוע בעץ, אז באמת יהיה מותר. החזון איש נמצא בבעיה, כי לפי החזון איש צריך להיות מותר אפילו אם זה בשביל הפירות. והחזון איש אומר באמת מצד הדין האישון צריך להיות מותר. אבל לפעמים חכמים אסרו מלאכות מסוימות כיוון שהן נראות כמו עבודות לגידול האילן, למרות שבאמת זה נועד רק להציל אותו ממוות. עכשיו יכול להיות גם שהחזון איש יסביר את המשנה בצורה אחרת, שזה בכלל לא נועד, הראש למשל מסביר שהאישון שם לא נועד להרוג תולעים, אלא לפתם את הפירות, או דברים שלפי זה ריסוס בוודאי מותר, הוא נועד כדי לפגוע בתולעים, ואז הוא באמת יהיה מותר. יכולה להיות עוד אפשרות, יש הסבר על פי הרש, אולי יש הבדל בין מלאכה שהיא בגוף האילן, שזה אולי יותר חמור, כך טוען בעל פאת השולחן, אבל החזון איש דווקא בנקודה הזאת הקל. למעשה, ריסוס בשמיטה כדי להרוג תולעים, דעת הפוסקים האחרונים ודעת הרב אליושיב, שמותר לרסס כדי להרוג תולעים, והדבר מותר אפילו בשביל הפירות, וכמו שראינו, אומנם שיטת החזוני שיקולה, אבל כיוון שמדובר בספקות דרבנן, אנחנו נוהגים להקל בדבר הזה, ויש סיבה נוספת שאנחנו מקלים בריסוס אפילו לצורך הפירות, כי יכול להיות שהריסוס הוא אפילו לא מלאכה. הריסוס הוא כאילו אולי דבר חיצוני, רק גורם לזה שלא יבואו מזיקים, דומה למבריח ארי שדיברנו עליו, ולכן אנחנו נוהגים להקל בדבר הזה, וכמו שאמרתי קודם, למרות שזה מלאכה שהיא בגוף העץ, ובעל פאת השולחן טען שמלאכות בגוף האילן לא יתירו, יתירו רק בקרקע, שזו חומרה גדולה מאוד, אבל גם החזון איש וגם הרב קוק יתירו לצורך הפסד גם מלאכה באילן עצמו. וכך אנחנו נוהגים, אמנם לדעת הרב קוק זה בשביל האילן, לדעת החזון איש אפילו של הפירות, אבל העיקרון שאפילו מלאכות באילן עצמו מותרות לצורך הפסד. ולכן בשורה התחתונה, הלכה למעשה, אם יש חשש של נזק אפילו לפירות, אז אפשר לרסס, גם בגלל שמלאכה דרבנן לצורך הפירות בצורה הזאת של ריסוס, לכאורה כן צריכה להיות מותרת, וגם בגלל שיכול להיות שזה אפילו לא מלאכה דרבנן, כי זה רק מונע הנזק, ואנחנו נצטרך להסביר את המשניות, את המשנה בצורה אחרת, כמו שהסברנו מקודם בכמה צורות. אני עכשיו רוצה לעבור להלכה למעשה, אומר, יש עוד מלאכות לרבנן שלא התייחסתי כל כך, כי הן פחות רלוונטיות מבחינתנו, ואנחנו ננסה עכשיו לעשות סיכום מעשי של הדברים. אז קודם כל, מלאכות דאורייתא, הצמחת היבול, זריעה, זמירה, זה ודאי לא עושים בכלל. אמרנו שזמירה לפעמים, כשהיא לא מדויקת או בצורות מסוימות, יש מקום לדון ולהתיר אותה, אבל זה כמובן לא בבית הפרטי, וזה הכל יהיה כשמדובר על חקלאים או כל דברים כאלה, ואז אנחנו נתיר בצורות מסוימות, נשתדל לעשות את ה... אם זה זמירה בכלל לפני ראש השנה, ואם צריך לעשות דברים במהלך השנה עצמה, אני צריך לצרף כל מיני דברים, אולי שגוי יעשה, ושיעשה גם זמירה לא מדויקת, אולי באמצע הענף, או להוריד את כל הענף, או לשבור, אם אמרנו, עם משהו שהוא חותך לא עד הסוף, מזמירה שורה כזאת, ואז אחר כך הוא שובר ביד, וזה גם דבר שיותר קל. בגינה פרטית לא זומרים בכלל, אבל אמרנו שלחתוך ענפים כדי שיהיה אפשר לעבור, זה לא זמירה, זה לא בעיה בכלל, אפילו אם זה יועיל העץ, אבל אם אתה חותך כדי שיהיה מעבר, וזה ברור, וזה ניכר, הדבר הזה צריך להיות מותר אפילו בבית פרטי. קצירה ובצירה, מלאכות דאורייתא שנאסרו, אבל מותר, בשינוי, אמרנו שיש מחלוקת, האם שינוי זה לעשות בצורה שונה, או בכמות קטנה, בדרך כלל עדיף לא לקחת מזמירה בבית, אלא לקחת מספריים או עם היד, והכמות היא כמות ביתית, כמו שאדם קונה בסופר, כמות של כמה ימים לבני משפחתו, הדבר הזה מותר לקטוף גם בגינה הפרטית, גם בכל מקום אחר שכתוב עליו הפקר, גם בגינה של חקלאים. אז זה לגבי מלאכות דאורייתא, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. לגבי מלאכות דרבנן, אז יש לנו כל מיני מלאכות דרבנן, כל שאר המלאכות למעשה, כמו השקיה וזיבול וניקוש, שזה עם השורש, וכיסוח, שזה בלי השורש, וריסוס, וכל הדברים האדומים, כל אלה מלאכות דרבנן. הכלל שראינו, מותר בשביל לשמור על הקיים לאוקמי, ואמרנו שאנחנו נוהגים להקל כחזון איש, שאפילו לשמור על הפירות, הדבר הזה בסדר. בגינה פרטית, יש כאלה משתדלים להחמיר יותר, אבל יש גם סיבה להקל בדבר. זיבול, כלומר הדישון. את הדישון אנחנו נשתדל לפני השמיטה, לשים זבל שמתפרק לאט, כמו שהסברנו, איטיי תמס, ותקנו אותו, זה אמור להשאיר, להחזיק לכל השנה. אם יש מקרה שבו יש חשש של נזק, אז יהיה מותר לזבל גם במהלך השנה, אבל זה מקרים מיוחדים, בדרך כלל לא עושים את זה, זה לא קורה, וגם אם יש דבר כזה, משתדלים לעשות דרך מערכת ההשקיה וכולי, אבל בבית הפרטי לא אמור להיות צורך כזה. אז זה דבר אחד. לגבי השקיה, אז אמרנו שצריך להגדיל את המרווח בין ההשקיות, כדי שההשקיה תהיה רק כשיש צורך אמיתי. לא צריך לחכות שהדשא יהיה צהוב, לחכות במקום, אם רגילים להשקות למשל דשא פעם בשבוע, או נגיד ככה, אם רגילים להשקות דשא פעמיים בשבוע, למשך 40 דקות, 45 דקות, אז כאן אנחנו נשקה פעם בשבוע, אבל כאשר משקים, אפשר להשקות כמה שרוצים, אפשר לפתוח את הממטרות, לשעה וחצי למשל, ואז זה אמור להיות טוב לדשא ברוב מקומות הארץ. יש צמחים אחרים, כמו ורדים, שצריכים יותר מים, אפשר להשקות פעמיים בשבוע, כלומר אנחנו נשקה כשבאמת צריך, וכשאנחנו משקים, אפשר להשקות כמה זמן שאנחנו רוצים. ואם יש לנו בכלל מחשב שעושה את הכל אוטומטית, אפילו אם נכוון בשמיטה, זה עוד יותר טוב. אם נכוון לפני השמיטה, זה מצוין, אבל הרבה פעמים אתה צריך לכוון עוד פעם במהלך השנה, אז בצורה הזאת, על ידי מחשב, יש מקום אפילו בתוך השמיטה אולי לכוון רגיל, וכדאי לעשות בכל אופן שיהיה קצת יותר מרווח בין ההשקיות, אפילו אם אתה מכוון על ידי מחשב. טוב. הדבר הבא זה עשבים שוטים, וכאן אנחנו נזכיר שעשבים שוטים בעיקרון, מטרה חקלאית, אסור, כיוון שאנחנו לא מקסחים דברים, זה איסור דרבנן, אנחנו לא מקסחים למטרות חקלאיות. אם יש מצב שאולי הצמח הולך למות, יש לו עכשיו הסביעה מתחרה והוא ממש הולך להרוג אותו, מותר. וגם אז עדיף לקסח ולא להוציא עם השורש. אם לא לקסח אז אולי לרסס, ואם יש צורך גם להוציא עם השורש. אמרנו שיש מחלוקת בריסוס, אם זה יותר טוב או פחות טוב, אבל זה כמובן רק אם זה הולך להרוג את הצמח. אם לא, עוזבים את זה. אם מדובר על דברים שהם לנוי, וכולם רואים שהם זה לנוי, זה לא בשביל המטרה החקלאית, זה בגינה, ליד הבית, וכולם רואים שזה לנוי, אפשר להקל בזה, אבל גם זה רצוי למעט, וגם זה עדיף לקסח, או אולי לרסס, עוד יותר טוב זה לרסס לפני, בריסוס שמונע הסביעה, שזה הדבר הכי טוב. הדבר הבא שיש לנו, זה לגבי דשא וכיסוח דשא. כיסוח דשא מותר לקסח, כי המטרה היא לא מטרה חקלאית בכלל, המטרה היא שהוא יהיה יפה כמו תספורת, והדבר הזה מותר, ואפילו רצוי לקסח את הדשא באופן תדיר בשמיטה, בגלל שלדעת מומחים, כיסוח כזה שאתה עושה כל כמה שבועות, הוא רק נוי בלבד. אם אתה מחכה חודש, חודשיים, אז יש מטרה חקלאית, שהשמש תגיע לחלק התחתון של העשב. גם הדבר הזה בעיקרון מותר, כחרת גם אחרי הרבה זמן, גם שינזק, ואולי גם אז עיקר המטרה היא בכל אופן שיהיה יפה, וזה גם עוזר דרך אגב לצד החקלאי. אבל בכל אופן, כתחילה להפך, טוב, לקסח דשא בזמן. וזה לגבי הכיסוח. לגבי גדר חיה, כדאי למעט יותר, מיוחד אם זה לא מלא. כי אז הכיסוח עוזר לזה, הגיזום עוזר לזה שזה יתמלא. אבל אם ברור שזה מלא, וברור שכל הגיזום הוא כדי שיהיה יפה, או בטח כדי שיהיה מעבר, אז הדבר הזה מותר בשמיטה. כלומר, כל הגיזומים האלה, כשהמטרה היא נוי, וניכר שזה נוי, אז מותר. ואם המטרה היא גם שזה ימלא וכו', זה יותר בעייתי. ולכן גם עכשיו צריך לשים לב לפני השמיטה. דשא, רוצים לשתול כמה חודשים לפני השמיטה, לזרוע זרעים, כי כל הכיסוחים הראשונים עוזרים לזה להתמלא. מרבדי דשא, אפשר גם עד חודש, לפעמים אפילו עד שבועיים לשמיטה. אם שמים דשא זרעים, חודש לפני השמיטה, אז צריך לשים כמות של פי שלושה זרעים, כדי שבאמת הכיסוחים בודדים כבר יספיקו כדי למלא את הדשא. לגבי צמחים אחרים, אז בעיקרון עצי פרי עד ט"ו באב, ואם זה עם גוש אדמה עד כ"ט באב, עצי סרק אפשר, אם זה עם גוש אדמה בכלל, עד ראש השנה, שתילים רב שנתיים של פרחים, כדאי לשים עכשיו, כדי שיהיה לכם פורח מהלך השנה. אם שמים זרעים, אז עד כפיו, ואלול, כמה ימים לפני ראש השנה, שזה יספיק להיקלט, לנבוט קצת, לפחות להיקלט. אם מדובר על פרחים בתוך גוש אדמה, כמו שבדרך כלל אנשים שמים היום, זה אפשר עד ראש השנה. אז למעשה היום רוב הדברים שאנשים עושים זה גוש אדמה. ולכן, כיוון שזה גוש אדמה, אז לגבי פרחים, ירקות, כל הדברים האלה אפשר עד ראש השנה, גם עצי סרק אפשר עד ראש השנה, למעשה הכל אפשר עד ראש השנה, אם זה בגוש אדמה, חוץ מעצי פרי, שזה רק עד כ"ט באב, כדאי לי לשים כבר עטו באב, שלא תשכחו בסוף, שוכחים ומאחרים את הזמן. בית משותף, אז צריך גם כן ללמד את מי שאחראי שם, שזה מה שצריך לעשות, יש נהלים, אלה הנהלים שצריכים לעשות, שיעמוד בנהלים האלה, ובסך הכל הוא יכול לטפל בגינה בצורה יפה, להתכונן מראש, לשים לב כמו שאמרנו, לשתול מראש ולסדר, ודשן שמתפרק ליד, זה הדבר הכי טוב. אם הוא לא מסכים ולא מוכן, ומתעקש לזרוע, ובעד הבית מתעקש, אז צריך להגיד להם שמה, אנחנו לא נשלם לכם על הגינה, ואם הם מתעקשים שאי אפשר, אז אולי ישלם להם יותר על המדרגות, וגם ללכת ולהפקיר לפני שלושה בבית הכנסת או משהו כזה, את החלק בגינה, כדי שאנחנו, לא תהיה לנו גינה שלנו שלא שובטת בשמיטה. ובסוף הסיכום של כל הדבר הזה, אני מזכיר דבר שאמרתי בהתחלה, יש אנשים שבטעות חושבים שלהיות מהדרין שווה להיות מסכן, אומלל, לא יפה, מוריי ורבותיי, זה לא נכון, אתה יכול להיות מהדרין ולהיות מהודר ולהיות יפה, בסדר, יש כללים, צריך לדעת מה עושים, מה לא עושים, בוודאי בשמיטה יכולה להיות לך גינה מהודרת, ותהיה יפה. זה שהגינה שלך מסכנה ומוזנחת, זה לא אומר שאתה יותר מהדרין. זה אומר שלא התכוננת. אם אתה מתכונן מראש, שם דברים רב שנתיים מראש, ושם דשן מראש, ומקסח בזמן, כמו שאמרתי, תהיה לך גם גינה יפה, וגם גינה מהודרת, וארץ ישראל תהיה פורחת כהלכתה, גם בשמיטה. אז בסייעת הדשמיה, גמרנו מלאכות דרבנן, בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה אנחנו עוברים אל המטבח, קדושת שביעית, המטבח בשמיטה, בעזרת השם יתברך. להתראות. להתראות, להתראות לכולם.